ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בימה בנתי מוכנץ המלך בבל, ראינו יורקים עבד שלוש שנים בישו ובעיבוד. בפסוק התנים הזה כביכול, מונח שינוי בתולדות המזרח הקדום. ראינו שהייתה מלחמה פליטית על ההגמוניה בעולם של אותה תקופה בין אשור שדועכת לבין ההפתעה במרכאות שמצרים חוברת לאשור למרות היריבות ההיסטורית ביניהם, וזה סיפור בפני עצמו. הקוטביות הזאת של אשור במצרים.
נו, איך אתם יודעים את זה?
יפה. ומה קורה למשל בהושע, בהושע בנדמני, מופיע פעם נוספת בצורה. הושע י"ד. אז גם בפסוק ה', הושיע י"ד פסוק ה', כתוב לא ישוב לארץ מצרים אשור ומלכו, כי נאמר לשוב. ובאותו פסוק, באותו פרק, בפסוק י"ד, יחרדו כציפור ממצרים וכיונה מארץ אשור. זאת אומרת, יוצא לגבי מקום אחד אומר שמצרים ואשור הם שמות כוללים. בכל בערך כמו שאתה היום יכול לדבר על תרבות המערב, אז זה כולל את אמריקה וטנקה ולאירופה וכולי. אתה יכול לדבר על, היום כבר לא כל כך על העולם הקומוניסטי, אז זה כולל מיהדות ורשה ומנאטו או משהו כאילו בגלובלי. אז זאת אומרת ש... יש איזו נבואה מבחינת אותה קצת סתומה בישעיהו י"ט. ישעיהו י"ט היא סתומה לפי הבנתנו, אבל אפשר להגיד שמה יפה מאוד. בסוף זה חבים, ישעיהו י"ט פסוק חבים. היום ההוא תהיה מסילה ממצרים אשורה, ובא אשור במצרים, ומצרים באשור, ובמצרים את אשור. זאת אומרת, אתה רואה איזה מין ניצנים של שלום עולמי, שאותם צריך לזכור שבתקופה שישעיהו ניבא בה, בתקופה הריאלית, היו מתחים לא מעטים בין מצרים לאשור, אני כבר לא מדבר על המפלה של סנחריב. לפסוק הבא, וישעיהו, ביום ההוא ישראל שלישייה למצרים ולאשור רחם בקרב הארץ אשר ברכו השם צבאות אמור ברוך אני מצרים ומעשה ידי אשור נחלתי ישראל. זה שלישייה מיוחדת כזאת. זאת אומרת, למעשה מבחינה גיאוגרפית מה כתוב פה?
כל העולם
אשור הוא בגבול הצפוני. איפה אשור נזכר פעם ראשונה בתורה?
שער שער, לא?
איפה?
בגדל בבל.
לפני זה. נו, נלווה שער, לא? לפני זה. פרשת בראשית. פרשת בראשית. ובמקום הזה היא סימפטית.
הנער
השלישי. אהה, קדמת אשור. בגרנטי. אני מדבר על הנער השלישי ההולך קדמת אשור. אוקיי, אני כמובן עכשיו לא אדבר על האושר שבאשור. אתה שומע מיד את הסימפתיה הזאת. למרות שהם היו אכזרים מאוד. אבל על כל פנים, כמובן שאחת המחלטות של נינווה וכל מה שבא בעקבות זה, כולל מגדל בבל וכל מה שקשור בכל הדברים האלה. אבל פה מדברים, אבל למעשה, כמעט הייתי אומר, מהבחינה הארץ-ישראלית, מה זה הכתביה, הכותביות הזאת של השיעור מצרים, אלה הן הגדולות. נהר פרת, הגדולות ההבטחה הגדולית, נהר פרת זה כמעט השור. זה כתוב בתורה, זה חילקת. זה הנהר הזה שולח שם. אז למעשה הגדולות הגדולים של ארץ ישראל, שרק בימי שלמה התגשמו, היה השור והפרת בצפון, ומצרים בנחש מצרים בדרום. כשאמרת אשור מצרים, לא רק אמרת ממלכות גדולות, לא רק אמרת מפעלי בנייה גדולים, כמובן אתה יכול לצרף ליסודות של הבניין את הפירמידות במצרים ואת המגדל בבל באשור. בבל. על כל פנים, הקוטביות הזאת גם תוחמת עם גבולות ארץ ישראל. אבל הפסוק הזה בישעיהו מדבר על שלישייה, על נבירת כזה, לאיזה ברית כזאת.
מה זה מסיעה?
עוד פעם?
מה זה מסיעה?
דרך.
סתם דרך.
שור ושור היה מסיעה, לא היה מסיעה, בגלל
הסיעה.
עוד פעם?
זה גם המלך לאחד שוב הרבה מסיעה ללכים את
זה. יכול להיות הרבה.
אני לא אומר, אני לא פסוק הרכבת, אבל אני מתכוון שאתה...
בפסוק אתה אומר...
סתם דרך?
הרצות שנמצאות באמת המלחמתי, אין דרכים ביניהם. וכל אם יש דרך, זאת אומרת שיש גבולות פתוחים. ומסילה, יפה אומר שיהיה ניידות של אוכלוסין. כי יהיה תנאים של שלום, אבל עד כדי כך אני אומר ברוך עמי וקולים, אתה שומע פה את ה... יש משהו מעין זה, תצטרכו בצפני הגימל. בצפני הגימל יש איזה חזון הקשור לזה בעקיפים. בפסוק ט' אז אהפוך אלא מצפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לאותו שם אחד. וזה כמובן תגובה למה?
הפרק קודם. הפרק קודם שמה. הפרק קודם שמה. הפרק קודם שמה.
בפסוק.
כן, אבל חבר בית הוא אומר שהשוק מחבב, ואני אומר, אני זרק שמחבב.
אני אומר, זה תגובה לבבל. אין שפה, שפה אחת. כאן כתוב שיבין אחד את השני, לקרוא כולם בשם השם, שפה ברורה, משם ויפץ השם אותם, מעבר לנר ירוש התרי, בקוצל, ויפץ השם אותם. אז זאת אומרת, באיזה מקום שהוא המודל של ראשית הבריאה, שכולבאי כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים, זה המודל האידיאלי. ואפשר באחדות כזאת להגיע להישגים מוכנים, קרה מה שקרה והכל התבלבל והשטן נכנס ונרבב את הכל ובהפצה נפוצו כל הארץ ולהגיד לנו, יסגר המעגל, אז זה המסילה ושאר עמי, שהקדוש ברוך הוא אומר עמי אתה שומע את כל העולם התרבותי שלה, אשור בצפון, ישראל במרכז ומצרים בדרום. וכולם עושים אחות אחת. על כל פנים, זה כמובן המודל. בינתיים אנחנו רחוקים מאוד מהמודל הזה. ובקרב קרחמיש היה גרעין של אחדות בין מצרים לבין אשור, נגד בבל. בבל היה הכוח החדש, נבוכדנצר היה נמרץ, ונבוכדנצר ניצח. אלא שבתנאים שלה, לאכול את פירות הניצחון, זה לא דבר פשוט. ולכן, בתקופת המעבר, אשור שיחק פה משחק במצרים, גם בסרגה היא משחק עצמאי, ולכן פרעה בדרכו חזרה, היא ישב שם בבבל, בארם, ברגלה, ועשה את מה שעשה, ונהג כמו בעל הבית, במלכות יהודה, הוריד את יהואחז, שהיה נגדו, והמליך את יהויקים, אבל כנראה שהתשלום שיהויקים היה צריך לשלם, היה תשלום כבד מאוד בכסף. מאיפה הוא ייקח את הכסף? מיסים. ולכן המלכות של יהויקים מיוחדת בעריצות שלה, וממילא בגזל, וממילא בכל הרמה הכלכלית הילודה, וכמובן שכל התופעות שמקלבות לדבר כמו זה, וזה הרגע כמובן למה?
כל הדמות
ועוד ירמיהו על השקידה ועל הגזל ועל כל מה שבא בעקבות זה. למעשה היה בזה כוח חיצוני שבמדינה מתוקנת קוראים למשטר צלע, קוראים למשטר של חיסכון, וכולם צריכים לשאת בעול. במדינה לא מתוקנת, אז קרה מה שקרה, ואלה מלמדו את הפורות של ירמיהו. בין לבין יקמו בא נבוכדנצר, וזה מה שכתוב בחצי פסוק. בימיו עלה נבוכדנצר בלב בבל. נבוכדנצר הגיש את הצ'קים בפירעון, גמר וניצח, ועכשיו הוא בא לעשות סדר. ויהי לו יהויקים בבית שלוש שנים, הוריד את הראש, והיה אשר וילמוד בו. וזה הכל הפיתיון של מצרים. מצרים גם מעוניינת, היא לא יכולה ללחם, אבל היא כמובן הייתה מעוניינת שימגשו בטוטליות של נבוכדנצר על כל הדברים האלה. זה מה שכתוב, ישלח השם בו את יהודי כדור, יהודי מואב, ויהודי בני עמון, יש לכם יודע להביא לו כדבר השם אשר דיבר ליד הבן אביו.
הפסוק הזה, שבא
סוף פרק חמקים מתאר על פעילותו של פרעה בשטח שמי ארם ודרום. לא רחוק מארם וקרטמי שהיה הקרב המכריע. נבוכדנצר כמנצח צריך מה שנקרא משונה לאכול את פירות הניצחון. צריך להגן את המלוכה. הוא צריך לבדוק את הבונוסים של הניצחון על השוק. והיה צריך להגן את כל המלוכה. כשהוא גמר את כל זה והיה בטוח בעורף שלו וגם בעובדה שהשוק הוא בצדו, היה צריך עכשיו לפנות דרומה ומערבה, לראות מה קורה שם, ואז לאט לאט הוא צריך לדחוק את רגלי פרעה, מה שעשה בינתיים. בין אלה היה גם מלכות יהודה. בשלב מסוים, תיאורטית, אם יהואחז אולי חי, אולי אנחנו לא יודעים, יכול היה להשיב את נבוכדנצר יהואחז בירושלים, כי הוא היה בעדו. הוא מצא כבר את יהויקים מולך בכוחה של מצרים, והוא בוודאי היה נאמן רצוי נאמן למצרים, אבל הבבלים הכניעו אותו. אז שלוש שנים הוא סחב את העול.
למה שהם יעשו דבר כזה?
מי יעשה?
בבל, למה שלא יורידו אותו כמו שמצרים עשו ל... להכניס
משטר. אבל כיוון שהוא קיבל על הדבר הרגע, היה לו יהויקים בבית שלוש שנים. מה זאת אומרת? הוא היה מלך. מלך לכאורה עצמאי. בבל בא, והוא הוריד את הראש ומוכן לקבל את התנאים. במשך 3 שנים הוא היה נאמן, שילם מיסים, לא עשה בעיות. אז נבוכדנצר ניחא לו במצב הזה. אלא אחר, הבעיה שלו נאמרה בו. ואז מלא המצב התחיל להיות בעייתי.
שמונה שנים זה לקחת שלו,
לא הבנתי.
אז עד שמלך בבל הגיע, הוא 8 שנים.
אחת
עשרה שנים, פחות שלוש.
מה?
אם אדם אחת עשרה שנים, זה מופיע בכף ג'
לרצאות.
מה לך אחת עשרה שנה? אחת עשרה, סליחה. ובגבדה כתוב שהוא היה בתור השנים, ואז הוא מורד, ואז להעמידו בעבר.
לא, להעמידו בעבר, חמודי לי, להעמידו בעבר, אבל אני אקר עוד זמן.
הוא... אחרי 3 שנים?
לא.
למה שלו 3 שנים? הוא היה בתור השנים, מה קרה אחרי זה?
התחיל לראות, ואז התחילו המתחים.
8 שנים לקחת, אז
לקחת? אתה תראינו, בוא נקרא, אחרי שם הייתה מיודה לעצמם על בנות, וגם דם הנקי ששפר, ממלא בירושלים דם נקי, ולא הבאה של מסלוח, וידר ולא ידר, כל אשר עשה לנו, אז אחרי, הוא מלך 11 שנה. 3 שנים הוא מרד. אז בערך נניח 7 או 8 שנים הוא התגלגל.
לא בבל הגדולה?
בבקשה.
כל בבל הגדולה, מה שנשאר מיהודה את זה בשביל שלו?
בבל לא תמיד הייתה, כל עוד שהם לא עשו בעיות, זאת אומרת, לא הצטרפו לבניתות או משהו כזה, אז בבל בלה את הצפרות.
לא עשו בעיות, חשב שלו.
בבקשה?
חשב שאני עושה בעיות, לא בעיות.
ואתה רואה שהמרידה הזאת לא הצליחה הרבה, כי אתה רואה שבאו גדודי הרב, גדודי מואב, באיזה מקום שהוא, לא חווה פרטיזנית כזאת, שבאיזה מקום שהוא...
תעשתי את זה בבל, לא?
זה לא היה שם עכשיו. אין לנו ידיעות מה שיש פה. אני אומר שגם בדברי הימים אין הרבה נתונים על זה. שם כתוב דברים סתומים קצת. בפרק למדבר, דברי ימים. בין 25 שנה יהויקים בפסוקי. בין 25 שנה יהויקים במולכו. ואחת כזו שנה מרד מירושלים. והיה שרד בעניין של יואב. עליו עלה למוחדת הבן בבל, ויעשהו בן רושתיים לא ללכו בבלה. לא כל כך ברור אם אכן הצליח או לא. על כל פנים הוא קיצץ ובנאמר, הוא מגלג את השם יבית נמדלה. וידר דברו לו יגיד אותו, אבל לא שעשה, והקיצה לבן המתים בזה נמדל ויפהלו. על כל פנים כמו שאמרתי, יש השלמות למעשים של יהויקים יותר ממה שבמדיניות הפנים. וזה מה שכתוב את זה למלכים בן, וגם דתי ספר וכו' וכו', וסתום. וימלוך יהויקים לא תחתם. ולא הוסיף עוד מלך מצרים, זאת אומרת, נוכחות בצורה זאת או אחרת של מלך בבל הייתה משמעותית ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו כי לקח מלך מצרים ועד כל אשר הייתה למלך מצרים. זאת אומרת, במילים אחרות הוא צמצם את ההשפעה המצרית ובאיזה מקום שהוא אמר זהו זה. כל הניסיונות של מצרים היו לאורך מאות שנים. מצרים הייתה מעוניינת שמצפונה דיין בארץ סיני, יהיו ניטרלים. באיזה מקום שהוא ישמשו כחיץ בינה לבין המלכות הצפונית שהייתה בתחילה שום אחר כך הייתה בבל, אלא גם כאן זה גם אולי הסימפטי. עם 18 שנה יהויכין בכוחו, 3 חודשים מלך בירושלים, ושם נשמור במושלם בעל לבנה בירושלים. והיה שרה בעיני השם כבר שעשה אביב. הפסוק הזה פסוק מבחינת נושא שאנחנו לא עומדים בו, הוא פסוק מפתח. מה הקושי העיוני ומה המסקנה?
נכון,
זה
הפעם
הרב בן
השם.
עוד פעם?
נכון, זה הרב בן השם.
לא, מה הקושי העיוני בפסוק ט?
שלושה חודשים
הוא מלך. כמה אפשר לעשות הרע בעיני השם? הרע בעיני השם זה צריך להיות סיכום של חיים. הרע בעיני השם יכול להיות על דברים בסיסיים, אבל אדם בשלושה חודשים כאן רק כאן תלוי, לא חימם את הכיסא הדבר. זאת אומרת שזה נפקימין גדולה לגבי הנוסחה הזאת. מה זה הרע בעיני השם? כמה עבודה זרה אפשר לעשות? אז תשע, נצליח, לא, באופן אישי, אנחנו מדברים על מלוכה. אלא מה? והיה אז הרע בעיני השם.
עכשיו, הרב משה בן אדם.
בבקשה?
משה בן אדם.
אלא, משה בן אדם, 9 שנים.
אבל על ההחלטה אחת זה נכון.
סליחה, זו החלטה דומיננטית.
רגע פה.
לא. מה לא ידוע?
לא ידוע שחזרת במי.
במקרה של יושב בן אלה, הנוסחה הבסיסית על מלכי ישראל מהי? בעזר בן השם? ככל חתות ירוק המדרה. זאת אומרת שיש פה, אתה רואה שהעובדה, למרות שאחר היה לו פשוט שרצים וכו', אבל בסך הכל יש היסוד של...
זה רב מפתיע רבים. זה רב מפתיע רבים וחזר רבים ולא.
זה עוד דבר, אבל אני מדבר, זה לא רק מצד מפתיע רבים. זה הנצחת הפילוג בין ישראל לבין יהודה. הרי למעשה, גם אם אני לא נכנס לשאלה לשם מי היו אותם פגלים, בבית אל, אבל הם בוודאי ניסו להנציח ולומר, כאן מתחילה מלכות חדשה. דהיינו, כאן מתחיל טריטוריה לא של ירושלים, לא של יהודה. אז החטא הבסיסי של מלכות מצרים, אתה יכול לראות את זה כאן, לדוגמה, בדברי הימים ב... סליחה, מדברי הימים, אולי אחד מיד יראה. דברי הימים ב... היה מצרי אחד, מנדיד גדול, קראו לו סאדאת. הם מבינסים. הגיע בהפתעה לכנסת. והתנאי שלו היה, הוא בא לירושלים בשביל לדבר בה, הפתיע, בשביל לדבר בכנסת. אוקיי, נתנו לו לדבר. מה הוא הולכים לדבר? אתם לא יכולים לזכור, אולי גם בעולם הבא.
אני משקור שהיה רבה, אבל גם זה אמרו את זה.
הוא אמר, רבו יסי, אתם זוכרים שהיה בלפור, התחיל מצבת בלפור. בהתחלה זה היה נשמע, מי שלא מבין, מי שתגיע, מה הוא אומר? מדברים פה שלום, מדברים פה עולה. הוא הבין, הבנית הזה הבין את העסק. הוא אמר, רבו יסי, כל הבעיות בין האסלאם ובין היהדות התחילה בזמן שאנגליה אמרה שיש ליהודים זכות על ארץ ישראל. עד אז הייתה המלכות הטורקית 400 שנה. ארץ ישראל הייתה חלק מן האסלאם. מה התחלת להרים את הראש? זאת אומרת, הוא ניסה, הוא אומר, בוא נתעלם את שורש הבעיה מכל המלחמות, מכל זה, התחיל את זה כמו הצהרת בלפור. ויש לי טענות על הצהרת בלפור, ובמיר את כל ה... באר לאט נלקח, הוא אמר, רבו ישראל, תעזבו אותי, אתה מתחילים. התחיל, יש לי, היה לי סבא, קראו לו דוד, והוא קיבל מלוכה, הוא קיבל על כל ארץ ישראל, והיה לו שלמה, הוא ביסס את המלוכה הזאת. בא ירובעם בן נבט, המזיק הזה, אז אני מדלג על כל מיני הדברים, ואני מנסה למצוא מה הייתה נקודה בסיסית, אני אומר, פשט, פשט. זאת אומרת, לכן הוא מתחיל פתאום, הוא נזכר בדוד, הוא נזכר בשלמה, אנחנו כבר שכחנו מזה. אז אמר, אני רוצה להזכיר לכם את ההיסטוריה. זאת אומרת, הוא בקר, לכן כל הניסוח של מלכות ישראל, היה, והיה זרה, ולא שר מיוחדות מרמת בנבד. מיוחדות מרמת, זה הצהרת בלפור דאז, וזה זה התחיל כל הסיפור. לכן מה שאתה אומר זה ראייה לזה. מה אמרת? שהושע בן אלה, כמובן, מה הקושי ממה שכתוב על הושע בן אלה מסביר את זה? למה מלכות ישראל חרבה מבחינה על שמיים. במשך 200 שנה הם עשו עגלים, במשך 200 שנה הם בעלו לירושלים. היו אנושים, היה להם מלאכים. אבל בהושע בן אלה, שהוא כתוב שעשה רק לא כמלכי ישראל שהיו לפניו, כבר כשניתנה לך כבר הזדמנות, למה לא היו את ירושלים? אז פרדוקס, דווקא זה שהוא עשה דבר טוב, היה להם רע. בבקשה?
סוג של גילוי דעת, שאדם מתקרב. סוג של גילוי דעת.
משהו כזה, זאת אומרת, אז מילא, עכשיו, אחרי שאתם יכולים לעלות לירושלים ולא עולים לירושלים, אז מילא בשום של החורבן. כי זה מסביר את הדבר שהיינו מצפים הפוך. היינו מצפים שבימי יושב בנילה, נו, הסתדרו כבר. דווקא בגלל שהסתדרו, אז הסידור הזה הוריד להם את הטענה של אונס, ולכן ממילא אנחנו מצפים שתנו לירושלים. ואיפה אתה יכול לראות את זה פעם נוספת? תפתחו דברי הימים בית פרק למה. אני חושב דיברנו על זה כבר כמה פעמים. מה היה התוכן? מה היה התוכן של האגרות ושל המסרים? אנחנו מתחילים את ההיסטוריה מדוד ושלמה, אתם יודעים שהיה ירושלים אחת, אתם שהיה בית מקדש, פה נשמע אתם עושים לו. אז באמת ראינו בפסוק יוב את התגובה, אז היו כאלה שהיו מספיקים על האנשים מאשר נשים נכנעו ויבואו לירושלים. התחילו ללמד את ההיסטוריה, הילדים הללו לא ידעו, לא התעלמו מכל הדברים כאילו. אז הם אמרו, על כל פנים, זה הייתה המחשבה של חזקיהו, לעורר את כל הדברים האלה. אני חוזר לחינגל. אז הנוסחה הזאת, והיה עזרה בעיני השם, היא נוסחה שהיא לא יכולה להתפרש כפשוטה. כי מה אפשר לעשות? זה המלך, מה הוא יכול לעשות גם שלושה חודשים? בעת הילה עלו עבדי מנוחת את המלך ולא שמלת הבאי במצור, והיו עבדי מנוחת את המלך ואת המצרים עליה. וקיצר, ירושלים, לא ניסתה אפילו להילחם. ויצא יויחים מלך ודל מלך בפלו, ומפה בעבדה וסעד ועקות עבוד ועקות עבוד ועקות עבוד. ועצו משעד כל הזה מגיעים לנקודה גדולה, והילה את כל ירושלים, את כל השרים, את כל מבורי החיים, 10,000 גולים. כל הפרט במסגר לא נשאר כולת דלת המים. והיה בלגודה את יחיד בבלה ואת אם המילה ונשאר את פריזה ואת אליה תלובה בירושלים ואת כל אנשי החיים וכו' וכו'. והביא את אליה בבל גולה בבלה והמלך בן הבבל את נתן לדודו ועזר של חזקיהו. למה כמובן פסוק את זין הוא בעל משמעות גדולה מאוד על ההיסטוריה?
לא
יודעת,
עכשיו סתיר.
ומתי
מתחילים לספור את
ה-70 שנה? גם כמעט. איפה בא הסוף, האנטיתזה של פסוק ט"ז? עד איזה תקופה היה הפסוק הזה אקטואלי?
מה? עליית
עזרא? ומה קרה עם התלמוד הבבלי? ואיזה הוא התחבר. התלמוד הבבלי זה המשך של זה. אז למה זה הפסוק הזה כל כך היסטורי? כשאתה רוצה לומר משהו על תולדות שוודיה, לדוגמה, כל מה שנעשה עם העם השוודי, בשוודיה זה הסיפור שלך. כשאתה רוצה לדעת על תולדות העם היהודי, אז מה פתאום על השאלה הראשונה? איפה? לא פשוט, כי שפלסטינאי אינטלקטואל, אומר, בשם מי אתה מדבר איתי? העם היהודי חי 3,000 שנה, כמה מהם הוא חי בארץ ישראל?
בלחץ אלף. בלחץ אלף.
בקושי. אז זאת אומרת, רובו המכריע של הזמן היה בגולה. מתי זה התחיל? כאן! מהפסוק הזה, ויגלם גולה בבלה, מאז מתחילה גולת בבל, עד מתי?
היום.
עד הקמת המדינה, קצת אחרי זה. עד מבצע עזרא ונחמיה.
יש הבדל מיוחד כאן.
מה בכל זאת? יש כמה יהודים בעירק, אני מסכים איתו.
לא,
אבל...
טוב, תקן מפילה, תיקים. קרקוב הייתה קהילה עתיקה, וכמה זמן החזיקה? 700 שנה. כל מקום זאת, בישראל היה איזה קביעות...
זה מה שאמרת, אני אמרתי לך, תחלום את קרקוב. זה מה שהוא אמר לך, מה אמר לך פתאום לפני? אתה בקרקוב...
למה שאני אמרת, זה היה...
בבקשה,
לא שלא יש לך, שלא יש לך, לא יש לך.
אתה מרגיש שזה לא מספיק טיעון, אבל אתה הרי רוצה להשאיר אותי, יש לי חלק חשובי גם פה. לא פשוט ליהודי לא דתי או לא מסורתי להגן על העמדה הציונית. פשוט זה מה שסאדאת אמר, התחלת לי בבלפור, מה אתה משנה לי את השכל? אם אתה בא בשם נא, בשם זה, זה כבר סיפור אחר.
בן-גוריון המקושר.
בן-גוריון המקושר, בן-גוריון עם הספינת מלפור. סיפרתי את זה, אכילת המצות. שאמר להם, אני יודע מה אכלו יהודים. לפני 3,000 שנה בליל הסדר. אתם לא יודעים מה אנחנו יודעים שנסו לגלות את אמריקה. זאת אומרת, כמובן, מה יכולה להיות התשובה של פלסטינה אינטלקטואל? תשובה. במה אתה דומה ליהודי? אתה מגיע תפילי כמוהו. אתה מתקן מטלי כמוהו. זה לגמרי לא פשוט. עוד פעם?
ותקופת היה
בעיות בישראל. לא שומע.
כשהישראל היה בארצו, לא
יודע, כי הם... אתה מסביר את הצד הטכנולוגי, אבל במה אתה יורש שלו? נניח, אני מודה לך שיהודים חיים את זה. מי אתה? מה הקשר שלך? אני זוכר שיגאל ידין היה עורך של הישיבה בחנוכה הראשון. אז הוא ירצה להקשיב לי שום קומרה. אמרתי לו, אין צבוק קטן עליו. אם יהודה המכבי היה קם היום, אנחנו היינו מרגישים איתו את ההזדהות הכי גדולה. חיילים, דתיים, מניחים תפילים, מלחמים בשביל ארץ ישראל. לא רצית לגלום, מה אתה? אתה חוקר את התפילים, אתה לא מניח אותם. מה שקושר אותנו עם יהודי ארץ ישראל דאז, שאנחנו כולנו גם רואים. אנחנו חיים כמוהם, מתים כמוהם, אוכלים כמוהם, לומדים כמוהם, הכל. אז יש איזו זהות, אז בשם הזהות הזאת אני יכול לבקש להיות פה יורש. אבל אתה תגיד לי, נגלגלת במשך אלפי שנה בעולם, ומה, מה? אולי השפה העברית, אולי. זה כמובן לא מספיק טיעון. אז ליהודי, ליהודי החילוני יש קושי לא פשוט. אם הוויכוח מתנהל ברמה אינטלקטואלית, מי אתה בכלל? מה? התגלגלת מאות שנים בקרקו, או בספניולה, או במרוקו, או בתימן, מה? מבחינת אותם היהודים התימנים המסורתיים, אנחנו בדיוק כמו שיצאנו, אנחנו ממשיכים את החוויה של המסגר, אנחנו ממשיכים את כל הדברים האלה. לא לחינם בגלל הדבק בתנ"ך, הוא הבין שזה מקנה לו את הזכות המוסרית, גם ההיסטורית, הדבר הזה. הגולה הזאת שגלתה לבבל התחסלה בשנת תשניות. ומצא את מה נחמיה כשכל יהודי בבל עלו ארצה. אבל עד אז הם יצאו בבבל, אז אתה יכול לדבר על איפה יש לנו דוגמה בתנ"ך עצמו לגלים יהויכים. בגילת אסתר אשר הוגלה.
אבא תמיד עושה את זה בגילת אסתר.
בבקשה.
אבא כל מה שאמרה אמר שם תמיד להביא
בהרבה. אבל זה כך. אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יוחניה מלך יהודה. זאת אומרת, הם כן חיפשו את השורשים ההיסטוריים שלהם. אבל זה היה תקופה כמה עשרות שנים. מקסימום 70 שנה. זה כמובן מתי בגילת אסתר התרחשה. אבל מה שקרה, שלחו איתם. כתוב בגמרא. רואים זה לא אמר. שלחו מארץ ישראל. דהיינו, הייתה גולה בבלית כשרבי ישבר סיכם את המשנה, ורב תנא ופליט, רב היה בין הצאצאים של גולי בבל. אז הוא עלה לארץ, היה נער למה בבית מדרשו של רבי, חזר לגולה בבבל. והקים את הבבלי, כיוצא בזה רבה של כך. נו, ראשי הגולה, בבית המשפטית אני יודע שאתם...
ראשי הגולה?
כן, כל שבת. מלא אבו מסוגה. לראי שהיגה ובאתה, מלא, נדעי נדין בבא, לראשי הגולה, אתה עושה למי שברך. כן מדינה, לא מדינה, כן כאילו יש לו
במדינה,
אבל הרי שגלבת אתה אומר, זאת אומרת, הייתה מסגרת ששמרה על זה, זה הבבלי. ואחר כך גאונים, 450 שנה תקופת הגאונים. ואחר כך, החכם משחק ניסים. הוא בגדדי, הוא בבלי. אז זאת אומרת, יהדות בבל במשחר. כל אלה הם יוצרים שיצאו בהמשך לגלות יהויכין. לכן אמרתי, הפסוק הזה, שבבל בבל, אבל כמה...
אבל אתה כמו בבל, רוצה גם בבל, איפה... זאת הגלות. צאצאי אשכנז. לשם, אבל...
עד עכשיו אני מסכים איתך, עד עכשיו אנחנו נכנסים לניתוח היסטוריוזופי על ארבעת השבועים, איך שהתגלגלו מבבל לצפון אפריקה, מצפון אפריקה לספרד, ומשם לאשכנז, זה כבר פרק בסוציולוגיה, בהנהגת הקדוש ברוך הוא, את ההיסטוריה היהודית. אבל אני נראה שהפסוק הזה הוא פסוק. יש לי יותר מזה. ההתחתנות קודמת כבר. מחלוקת נגמרה, מסכת השבטים. כן, בני מנשה, לא בני מנשה, כן, גדלת לי מן, לא גדלת לי מן,
בני גדלת לי מן,
יפה מאוד. לגמרי לא פשוט איפה נהיה מולנו. אבל על כל פנים, אז הגולה הבבלית הזאת שרדה. אם אנחנו מנסים להבין את החשבון של הקדוש ברוך הוא, למה כאן יש, כמעט הייתי אומר, שפסוק זין ועם זין הם מפתח להיסטוריוגרפיה.
איך להשתלט? מוצאת האסטרופתיה.
לעומת שומרון, גולי שומרון הגיעו לעולה, לחלה ולגוזל וכו', לא היה להם לאן לחזור. לא היה להם גאווה לאומית שלהם. ישו שם קוטים, ישו שומרונים. אבל פה אלה היה להם בית מקדש, אלה היה להם מלך, אני לא רוצה עכשיו את זמן ארוחת הערב שלכם. כאן בפסוק הזה, חותר במשהו עם עניין גדול, סיפר לי הרב בוסמן, שהיה לומד ביום חמישי בלילה משמר עם חיים שמולביץ', הוא היה צעיר, כאילו בתחילת הערב היינו קונים כיכר לחם, ודת הרוח, יושבים, בבוקר הלכנו להתפלל שחרית אחרי לילה שלהם, יום חמישי בלילה, מה היו עושים משפט ארוחת ערב של יום חמישי בלילה, אתם יודעים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.